כתובות, דף ע"ט, מתחילים בעזרת השם, דף ע"ח עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, מספרת הגמרא, ההיא איתתה, הייתה אישה אלמנה שבאה להתחתן פעם נוספת. היו לה נכסים, והיא לא הייתה מעוניינת שכשהיא תתחתן, יהיה לבעלה זכות באותם הנכסים. כשאישה מתחתנת ויש לה נכסים, הנכסים נשארים כמובן שלה, אבל הבעל יש לו זכות לאכול מהפירות של הנכסים האלה. הוא זוכה בפירות, יכול למכור אותם, יכול להסתכר מהם, בתמורה לזכויות אחרות שהוא מחויב לתת לאישה. זכות נוספת שיש לבעל בנכסים של אשתו, שאם היא מתה הוא יורש אותה. היא לא רצתה שלבעל שהיא כעת מתחתנת איתו, יהיה זכות בנכסים שלה. דבעיה דתברכינו לנכסה מגברה, היא רצתה להבריח את נכסה מבעלה. מה עשתה? כתבתינו לברתה. לקחה שטר, כתבה שהיא מקנה ומזכה במתנה את נכסיה לבת שיש לה מנישואים קודמים. רש"י נוקט שבמפורש היא הודיעה לעדים שאין מתנה זו מתנה, אלא רק להבריח מבעלה את הנכסים האלה. ולא תזכה בהם הבת אם היא תהיה אלמנה או שהיא תתגרש, אותה אישה. אלא ברגע שתהיה אלמנה או תתגרש, הנכסים יחזרו אליה. תוספות מביאים שהיא לא אמרה את זה מפורש לעדים, רק אנחנו מבינים מהסיבה שהיא הולכת עכשיו ומקנה את נכסיה לביתה לפני שהיא מתחתנת עם מישהו אחר, שזאת הסיבה. ואחרי שהיא באמת סדרה שהנכסים יהיו כתובים בשטר לביתה, אינסיבה היא הלכה והתחתנה עם הבעל השני. אולי לא פלא, אחרי שהיא ככה נכנסת לנישואין בצורה כזאת שהוא לא מעוניינת לתת ולא מעוניינת להעניק לבעלה, את כל הנכסים היא שומרת שלא לא ייכנסו חלילה לרשות בעלה, בסופו של דבר היא התגרשה. ואולי במאמר המוסגר, טיפ, עיצה לנישואים טובים, זה לחשוב כמה אפשר להעניק לבעל, כמה אפשר לתת כמה שיותר, וכמובן גם הבעל. אם הוא רוצה שלו נישואים טובים, צריך לחשוב כמה יכול יותר להעניק לאשתו. כשהיא כל הזמן עושה חשבונות וכל מיני רעיונות איך לא לתת לבעלה, בסופו של דבר היא התגרשה. כעת היא רוצה שהנכסים יהיו שלה. היא באה להשתמש עם הנכסים, והבת אומרת לה, אמא יקרה, אני מאוד מכבדת אותך, הנכסים האלה הם שלי, אין לי שום בעיה שתיכנסי, אין לי שום בעיה שתהני קצת מהנכסים האלה, אבל קחי בחשבון מי בעלת הבית כאן של הנכסים. והאמא מסתכלת על הבת שלה, ולא מבינה אם זה מציאות או חלום או מה קורה פה, איזה נכסים שלי, בת יקרה. אמרת לה, אמא, שטר, יש פה שטר שאת כתבת את הנכסים, מתנה בשבילי. אמרת לה, כן, אבל זה הכל היה מה שנקרא שטר הברכה. רציתי בסך הכל להבריח את הנכסים מהבעל, מאבא החורג שלך, מה שהיה. זה כל המטרה של, של השטר הזה. היא אומרת לאמא שלה, בסדר, עם כל הכבוד, אני לא יודעת חוכמות. יש כאן שטר שהנכסים הם שלי. אתה אלי קמי דה רב נחמן. באה לפני רב נחמן, היא תובעת שהבת תחזיר לה את הנכסים. רב נחמן ביקש לראות את השטר, קרא את השטר עם א', ולאחר מכן קרא את השטר עם ע'. קראי רב נחמן לשטרה. הוא סבור שזה לא נחשב מתנה, ואם המתנה היא לא מתנה ויש כאן שטר שלא ראוי לעשות בו מעשה, הדיין צריך לקרוא את השטר. ככה היה סבור רב נחמן. טוב. הגמרא מספרת סיפור שהתגלגל מהמעשה הזה. רב ענן שהיה, ששמע מהסיפור הזה, אזל הלך הלך רב ענן לקמי דר מרוק, והלך לפני מרוק, ושהוא היה אב בית הדין. ואמר לי, הוא טען לפני מרוקווה, שרב נחמן, הוא לא מספיק בקי בדיני תורה. חזי מר וכי הרב ראה את נחמן חקלאה, נחמן החקלאי כביכול, שהוא לא בקי בדינים. איך היא מקרה שטר הדעין שהיא? ראית איך הוא קרה שטר של אנשים? יותר נכון אולי של נשים. רב ענן היה סבור שזאת מתנה גמורה, מה שהאימא כתבה לביתה. אז מרוקווה הבין שיש כאן דברים. זה לא יכול להיות שרב נחמן סתם קרא את השטר. אמר לי, אז מרוקווה ביקש מרב ענן, אימא לי איזי, תאמר לי חביבי, גוף הדאוב דאייך יאווה. ספר לי מה קרה, עם היי כמובן, כשרב נחמן קרא עם א', את השטר, ולאחר מכן קרא אותו עם עין. ספר לי את כל הפרטים. אז רב ענן אמר לי, סיפר לו את כל הפרטים, אחי ואחי אבא. מרוקווה אמר לי, לרב ענן, נו, אז אם ככה הוא צדק רב נחמן, שהוא קרא את השטר עם עין. שטר מברחת כאמרת, אתה מדבר כאן על שטר שנקרא שטר הברכה, שטר מברחת. אם כן, אחי אמר רב חנילאי בר אידי, אמר בשם שמואל, מורה הוראה אני, אומר שמואל, אני קיבלתי הסמכה לרבנות מראש הגולה, ולכן אני יכול לראות הלכה למעשה. ואם יבוא שטר מברחת לידי, עם אחד שנתנו לו שטר הברכה, הוא יבוא אליי לטבוע שיתנו לו את המתנה שכתובה בשטר הזה, אקראנו, אני בעצמי גם אקרא שטר כזה, כי הוא לא ראוי לגבות בו. ממשיכה הגמרא לספר מה שהיה עם רב נחמן, שקרא את השטר של אותה בת. אז רבה טען לו, אמר לי רבה לרב נחמן, למה קראת את השטר? הרי טעם המים, מה הסיבה ששמואל אומר ששטר הברכה אי אפשר לגבות בו? כי לא ייתכן דלו שוויק איניש נפשי ואיב לאחריני, שהוא יעזוב את עצמו, לא ייתן לעצמו, אלא ייתן לאחרים את הנכסים שלו. זה לא ייתכן. אז מובן ופשוט שכשהוא נתן את המתנה, את הנכסים שלו למישהו אחר, הוא לא התכוון באמת להפסיד לעצמו. אלא בסך הכל רצה להבריח את זה מאחרים. אבל הני מילי לאחריני, דווקא כשנותנים את זה באמת לאנשים זרים, אז מסתבר שבאמת לא הייתה הכוונה באמת למתנה. אבל לברתה, לביתה שהיא אמורה לרשת אותה, שיקרה לה והיא מעוניינת להעניק לה, מסתבר שכן יאיבה, היא כן נותנת את הנכסים שלה, וכשהיא כתבה לה את השטר, היא התכוונה באמת שזה יהיה לה. אז רב נחמן השיב לו, אפילו אחי, אפילו שזה כך, אני מסכים איתך, בוודאי, ודאי שהורים שמעניקים לילדים שלהם, הם שמחים בזה. אפילו אם נותנים לנכסים שלהם לילדים שלהם, הם שמחים עם זה. ודאי. אבל כל זה דווקא בתנאי שזה לא על חשבונה של האמא. אפילו במקום ברטה, אפילו במקום ביתה, שהיא מאוד רוצה לתת לה, נפשה עדיפה לה, את עצמה היא מעדיפה לא להשאיר את עצמה בלי נכסים. יכולה לתת לבת שלה איזה נכס, אבל היא לא תשאיר את עצמה בלי נכסים. זה כמו שהגמרא תתרץ עם זה, את הברייתא הבאה, שיש הבדל גם אם היא נותנת חלק מהנכסים שלה, או שהיא נותנת את כל הנכסים שלה. מביאה הגמרא קושייה מיטיבי. אתה אומר שכשכותבים שטר הברכה, אין לזה תוקף? מיטיבי קושייה מברייתא. הרוצה לעשות את מה שעשתה אותה אלמנה שפתחנו איתה את השיעור. שתבריח נכסיה מבעלה, היא הולכת להתחתן כעת עם איזה בעל, והיא לא רוצה שהוא יזכה בנכסים שלה. כיצד היא עושה? כותבת שטר הברכה, מה שכתבנו עד עכשיו. הגמרא קוראת לזה שטר פסים, מלשון פיוסים לאחרים. למה זה נקרא שטר פיוסים? כי למה שבן אדם יסכים לקבל שטר שהוא מקבל נכסים, כשהוא יודע שזה סתם שטר הברכה, שבאמת הוא לא מקבל את הנכסים, בשמה הוא צריך להיכנס לנושא הזה, בשמה הוא חסר לו הבעיות האלה. אלא האדם צריך לפייס בשביל זה, או שהאישה צריכה לפייס בשביל זה את אותו בן אדם שנותנת לו את השטר, לכן זה נקרא שטר פיוסי. וברגע שהיא כותבת את השטר הזה לאחרים, זה מועיל. דברי רבן שמעון בן גמליאל. וחכמים אומרים, זה לא מועיל. אם רצה מקבל, מצחק בה. יכול לומר, אחרי שהיא כותבת לו את השטר, שהנכסים שלה עוברים אליו, מגיע אליה צוחק עם השטר, גברת, תפנית הנכסים, אני מבקש את המפתח. הנכסים הם מהיום שלי. היא לא יכולה להבריח עם השטר הזה את הנכסים שלה. כך אומרים חכמים. ואם בכל זאת היא רוצה להבריח את הנכסים מבעלה, שהיא הולכת להתחתן איתו בהמשך, יש עצה אחרת. עד שתכתוב לו בשטר שהיא נתנה לו את הנכסים במתנה, אבל היא לא נותנת את כל הנכסים כעת, אלא המתנה נמשכת. זאת אומרת, נתינת המתנה לא נעשית בפעם אחת, אלא המתנה מתחילה ונמשכת, נמשכת, 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 למשך זמן. מהיום ועד לכשארצה. עד שאני אגלה דעתי שאני רוצה במתנה הזאת. זאת אומרת, רק אם אני ארצה שתזכה במתנה, ואני אגלה דעתי שאני רוצה בזה, אז תזכה בזה. זאת אומרת, אתה קונה את זה עכשיו, אבל לא מיד, זה לא נהיה שלך לגמרי, אלא הזמן שאתה מקבל את זה, לוקח זמן עד שאתה תזכה בזה לגמרי. מתי תזכה בזה לגמרי? כשאני אגלה דעתי שאני רוצה במתנה לתת לך את זה. וזה מועיל, כי יש לה עדיין את השליטה האם המתנה תתקיים או לא. כי אם בעלה יבוא ויאמר, אני רוצה לזכות בנכסים, היא יכולה לומר, אני מעוניינת להקנות את הנכסים האלה לאותו אחד שקיבל את השטר הברכה, ואז הבעל לא יזכה. אבל אם לפני שהיא תאמר שהיא מעוניינת לתת את זה למקבל של שטר ההברכה, אותו מקבל יאמר, או, תודה רבה שנתתי את הנכסים, אני זוכה בהם. אז היא תאמר, לא, אני לא מעוניינת. אבל יש לה תמיד את הכוח לומר, לגלות דעתה שהיא רוצה, או לגלות דעתה שהיא לא רוצה, עד שפעם אחת היא תגלה מפורש את דעתה כמובן. זאת אומרת, היא נותנת את המתנה עכשיו, מעכשיו, ועד שאני יאמר מפורש שאני רוצה. עכשיו, עד שהיא תאמר מפורש שהיא רוצה, יש לה את השליטה על המתנה הזאת. מי מבין אלה שהיא מתמודדת מולם שיעשה בעיות, יהיה את הכוח להבריח ממנו. זאת אומרת, אם המקבל של השטר בעצם רוצה באמת לזכות בזה, אז היא תאמר שהיא לא מעוניינת במתנה, ואז הוא לא יזכה. כי הרי המתנה מסתיימת ועוברת לרשותו רק מתי שמגלה דעתה שהיא רוצה לתת לו את המתנה. ואם הבאדם שקיבל את השטר יהיה בסדר, יהיה באמת נאמן אליה, רק שהבעל הוא זה שיבוא ואומר, מה זאת אומרת? איך נתת נכסים למישהו אחר? שמעתי שיש לך נכסים, אני רוצה לקבל פירות מהנכסים האלה. אז היא תאמר, אני רוצה שהנכסים האלה יהיו ברשותו של אותו אחד שבאתי לו את השטר ההברכה. ואז נמצא שמעכשיו, מזמן שהיא כתבה את השטר, שזה עוד לפני שהיא התחתנה עם הבעל, כבר הוא זכה. ואם כן, זה באמת לא נכנס לרשותו של הבעל, והוא לא יכול לאכול פירות. בכל אופן, תדייק, תאמה, למה חכמים אומרים שהשטר אין לו כוח? דכתבה לי, הכי, כי היא כותבת לו מהיום ולכשארצה, ואז, אם היא בסופו של דבר רואה, ש... הבן אדם שהיא נתנה לו את השטר רוצה לזכות, היא אומרת, אז אני לא רוצה. זאת אומרת, הפעם הראשונה שמגלה דעתה אם היא רוצה או לא רוצה, באותו פעם היא אומרת שהיא לא רוצה, ואז הוא לא זוכה. הל לא כתבה ליחי, אבל אם היא לא כותבת את זה, אלא היא סתם נותנת לו שטר הברכה, מדויק מדברי הברייתא, קנינו לוקח, שהלוקח כן קונה את הקרקעות האלה לפי דעת חכמים. אז איך שמואל אומר שהוא לא קונה? מתרץ את הגמרא, אמר רבי זרע, לוקש זה לא סותר. מה ששמואל אומר, ששטר מברכת, אין לו שום תוקף, זה כשהיא נותנת לביתה, למשל, את כולה, את כל הנכסים שלה. לא מסתבר שהיא באמת נתנה את זה במתנה גמורה, כי במקום ביתה אפילו נפשה עדיף עליה, כמו שאמרנו. והמה שחכמים אומרים שהשטר הזה כן יש לו תוקף, וכדי שלא יהיה לו תוקף צריך לכתוב מפורש מעכשיו אלה כשירצה. מדובר כשהיא נותנת חלק מהנכסים, במקצתה. ואם כן, יכול להיות שבאמת התכוונה לתת את המתנה. ואם כן, זה כן תופס, אלא אם כן היא מפורש אומרת מהיום ולכשרצה, וכשמגיע הזמן שהיא אמורה להגיד אם היא רוצה או לא רוצה, היא אומרת שהיא לא רוצה ואז הוא לא יזכה באמת בנכסים. כי חלק מהנכסים כן יכול להיות שאדם נותן למישהו אחר, וישארו לה החלקים האחרים. אבל את כל הנכסים לא מסתבר שבאמת הוא נותן למישהו אחר. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהשטר ההברכה אין לו תוקף, והמקבל מתנה לא יכול לזכות בנכסים, והיא לא קנינו לוקח, נקנינו בעל, אז אם ככה בעל כן זוכה בהם, אתה בעצם בא לומר שכל השטר ההברכה הזה, המקבל של השטר לא יכול לזכות בנכסים, אז אם כן הוא, השטר הזה הוא סתם דף שאין בו שום משמעות, אז כשהיא מתחתנת עם בעלה, בעלה אמור לזכות בפירות של הנכסים, נקנינו בעל, אמר הבעיה, חכמים עשאום לנכסים שכתובים בשטר הזה, כמו נכסים שאין ידועים לבעל. המשנה לאל אומרת, שרבי שמעון סובר, שנכסים שלא היו ידועים לבעל, הוא לא זוכה בהם. וליבה לרבי שמעון במשנה. אז אם כן, מכיוון שזה נחשב כמו נכסים שהבעל לא ידע מהם, אז הוא באמת לא זוכה בהם. לכן מועיל שטר ההברכה. אומרת המשנה, כמו שאנחנו יודעים, אישה נשואה שיש לה נכסים, גוף הנכסים שלה, והבעל זוכה בפירות של הנכסים. אם היא זוכה בנכסים בזמן שהיא נשואה, במתנה, בירושה, אז הדין של אותם נכסים הוא אותו דבר. גוף הנכסים שלה, הפירות של הבעל. זה כשהיא מקבלת קרקעות. אם היא קיבלה מטלטלים, למשל נפלו לה כספים בירושה, הקרן, גוף הכספים שלה, אבל הבעל אמור לאכול פירות. איך הוא יאכל פירות? בשביל זה צריך לקנות עם הכספים קרקע, היא לקח בהם קרקע, והקרקע תהיה של האישה, והבעל הוא אוכל את הפירות. וכן, אם קיבלה פירות התלושין מן הקרקע, זה גם כן, זה מטלטלים, זה כמו כספים, מוכרים את הפירות, מהכסף היא לקח בהן קרקע, והבעל הוא אוכל פירות. אם היא קיבלה פירות המחוברים בקרקע, כאן יש שלוש דעות. דעה ראשונה אמר רבי מאיר, שגם הפירות האלה, האישה זוכה בהם, וקונים בפירות האלה קרקע, והקרקע שלה, והבעל אוכל פירות. אבל איך מחשבים את הסכום של הפירות? שמין את הקרקע, שמין אותה כמה היא יפה בפירות, וכמה היא יפה בלא פירות. כמה היא הייתה שווה עם הפירות, כמה היא שווה עם הפירות, וכמה היא שווה בלי הפירות. וההפרש, המותר, היא לקח בהן קרקע, אולי תוספת של הקרקע, יקנו עוד איזושהי פיסת קרקע, זה יישאר שלה, והוא אוכל פירות. וחכמים אומרים, דעה שנייה, פירות המחוברים לקרקע הם שלו. אפילו שהבעל לא גידל את הפירות האלה, הם לא גדלו ברשותו. בכל זאת, מכיוון שהפירות גדלו מן הקרקע, לפי דעת חכמים הם של הבעל. אין להם דין של הקרן ששייכת לאישה. ורק הפירות התלושים מן הקרקע שקיבלה בירושה, או במתנה, הם שלה שמוכרים אותם ובכסף קונים קרקע. ולקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. רבי שמעון גם הוא אומר כמו הדעה השנייה, כמו דעת חכמים, רק הוא חולק עליהם בנקודה אחת. הוא מסכים איתם שהפירות המחוברים הם של הבעל. רק מה? הוא אומר ככה, ותכף המשנה תבאר את מה שהוא אומר. מקום שיפה כוחו בכניסתה, הוא רק כוחו ביציאתה. מקום שהוא רק כוחו בכניסתה, יפה כוחו ביציאתה. מה פירוש? כיצד? פירות המחוברים לקרקע בכניסתה כשהיא ניסית, אז הרי חכמים כבר אמרו שהפירות האלה הם שלו. וביציאתה, זה הנקודה של הוויכוח בין חכמים לבין רבי שמעון, כמו שהגמרא תבאר. חכמים אומרים שגם הפירות שגדלו בקרקע כשהיא מתגרשת הם של הבעל, כי הם גדלו ברשותו. אבל בזה רבי שמעון חולק ואומר שהפירות האלה הם שלה. מה שהיה יפה כוחו בכניסתה כשהם התחתנו שהפירות שהיו היו שלו, אבל הוא רע כוחו ביציאתה. שהפירות האלה שלה, לפי רבי שמעון. והפירות התלושים מן הקרקע, בכניסתה כשהיא ניסית, אותם פירות הם שלה. זה הקרן שצריכים לשמר אותו, מוכרים את הפירות ובכסף קונים קרקע, שזה יהיה שלה. אבל הפירות ביציאתה כשהיא מתגרשת, פירות התלושים מן הקרקע הם שלו. כי הרי הוא זה שהפירות גדלו ברשותו. ופה בפירות שתלושים, הוא רק כוחו בכניסתה, כי כשמתחתנו הפירות האלה היו שלה, ויפה כוחו ביציאתה, כי כשמתגרשים הפירות האלה הם שלו. למדנו במשנה שאם אישה יש לה כספים או מטלטלים, ורוצים לשמר אותם ולקנות בהם קרקע, היא לקח בהם קרקע. שאלה היא איזה קרקע? אם יש ויכוח, אחד, נאמר הבעל רוצה לקנות שדה שאפשר לזרוע, והאישה רוצה קרקע שיש בה בתים. אז פשיטה, אם יש ויכוח שאחד רוצה ארעה והשני רוצה בתי, אז קונים ארעה קרקע לזריעה. למה? כי השכר שמקבלים על קרקע לזריעה הוא יותר מרובה, וגם זה לא נהרס. השדה נשארת כמות שהיא, אבל בתים לא מקבלים עליהם כל כך הרבה שכר, והם גם מתבלים עם הזמן, נחרבים עם הזמן. וכן, אם יש ויכוח שאחד רוצה לקנות קרקע עם בתים, והשני רוצה לקנות קרקע שנטועה בדיקלי, דקלים, קונים בתי, כי השכר של בתים מרובה מדקלים, שיכולים הדקלים להתייבש. אם שניהם רוצים קרקע עם אילנות, אחד רוצה קרקע עם אילנות דקלים, והשני רוצה עם שאר אילנות, קונים דיקלי, כי הדקלים הם יותר חזקים ובריאים משאר האילנות, ומתקיימים יותר זמן. אם הוויכוח הוא ששניהם רוצים אילנות, אף אחד לא רוצה לקנות דקל, רק שהוויכוח הוא האם לקנות שאר אילנות, אילני, או גפנים, גופני. קונים אילני, כי הגפנים הם יותר חלשים משאר האילנות. הם לא מתקיימים להרבה זמן, עדיף לקנות שאר האילנות. אם האישה קיבלה בירושה או במתנה, יער של עצי עוזרדין, שהעוזרדין הם פירות לא חשובים, ומשתמשים בדרך כלל עם העצים האלה, חותכים אותם ומשתמשים בהם. איבא זה יער, יער של עצי עזרדתה, עצי עוזרדין. או שהיא קיבלה פירה דקברי, בריכת דגים עם דגים. יש ויכוח מה הדין של העצים או הדגים. אמרי לה, יש אומרים שיש להם דין של פירות, פירה, והם שייכים לבעל, רק הקרקע של העצים עומדים עליה, או הבריכת דגים עומדת עליה, שייכים לאישה, ואמר לה, יש אומרים שכל העצים או הדגים נחשבים כמו הקרן ששייכים לאישה. כי העצים או הדגים נגמרים באיזשהו זמן, ולא יגדלו אחרים במקומם, לכן זה נחשב שזה שייך לאישה, ומוכרים אותם, קונים בזה קרקע, בכסף, והאישה זוכה בקרקע, והבעל אוכל פירות. ולפי זה, כלל הדמילטה, הכלל של הדבר, דבר שגזעו מחליף, למשל פירות שגדלים על העץ, שאם תולשים את הפירות, גדלים פירות חדשים, אז הפירות האלה יש להם דין של פירה, זה שייך לבעל. אבל דבר שאין גזעו מחליף, שאם קוצצים אותו לא גדל משהו אחר במקומו, כמו שעצים, אם חותכים ומנסרים אותם, לא גודלים עצים אחרים, אז הדין של העצים עצמם, שזה כמו קרנה, כמו הקרן שהוא שייך לאישה, הם קונים בהם קרקע, והבעל אוכל פירות. אתה מוכר את העצים או את הדגים, ובכסף אתה קונה קרקע, והאישה זוכה בקרקע, והבעל אוכל פירות. מביאה הגמרא מאמר בשם רבי ענאי. ויש שתי לשונות, מי אמר את האמרה הזאת בשם רבי ענאי? לפי לשון ראשון, אמר רבי זיירא, אמר רבי הושעיה, אמר רבי ענאי. לפי לשון שני, אמר רבי אבא, אמר בשם רבי הושעיה, אמר בשם רבי ענאי. יש כאן נידון לגבי אישה שיש לה בהמה, שגוף הבהמה של האישה והפירות של הבעל. עכשיו, הגמרא תעמיד שכולם מסכימים שוולד של בהמה ששייכת לאישה זה נחשב פירות והבעל זוכה בהם בוולדות של הבהמה, ואף על פי כן מחדש רבי ענאי שאם אדם הלך וגנב הגונב ולד בהמת מלוג, אדם הלך וגנב את הוולד הזה, שהוא פירות של נכסי מלוג, הגונב ולד בהמת מלוג, בזמן שיש דיינים מוסמכים איש מפי איש עד משה רבנו, שיש להם את האפשרות לדון דיני כנסות, ואדם שגונב ונמצא גניבה בידו, משלם תשלומי כפל, משלם כפול, אז הוא משלם את התשלומי כפל לאישה. לכאורה זה נראה שהוא סובר שהוולד שייך לאישה. שפירות של בהמה, זאת אומרת וולד של בהמה, אפילו שהוא בעצם פירות, זה לא שייך לבעל כמו שאר נכסי מילוג, אלא זה שייך לאישה. ככה זה נראה. ולכן הגמרא מתפלט. כי הרי אנחנו יודעים שלפי כל הדעות, הבהמה הזאת, הוולדות שלה כן נחשבים פירות שהם הולכים לבעל. אז כמו מן סובר רבי ענאי, לא כמו דעת רבנן, לא דעת, כמו דעת חנניה, דתניא ויכוח ביניהם, לעניין ולד של בהמת מילוג, שזה בעצם בהמה של האישה, שגוף הבהמה שייך לאישה, והבעל אוכל פירות, אז הוולד שייך לבעל, כי זה נחשב פירות. לעניין ולד שפחת מילוג, זה יש ויכוח שלפי דעת חכמים זה שייך לאישה, זה לא נחשב פירות, זה נחשב חלק מהקרן. וחנניה בן אחי יושיה אמר, עשו ולד שפחת מלוג כוולד בהמת מלוג. זאת אומרת, לעניין ולד בהמת מלוג הוא מודה לחכמים, שהוולד הזה זה פירות וזה של הבעל, רק לעניין ולד שפחה, שחכמים אמרו שזה לא נחשב פירות, הוא סובר שזה כן נחשב פירות. תכף הגמרא תבאר מה הוויכוח ביניהם. אבל בכל אופן אנחנו רואים שכולם מודים ש... ולד של בהמה נחשב פירות, אז למה שזה לא יהיה של הבעל? אז זה כן של הבעל, אז למה אומר רבי ענאי שהכפל של האישה? אומרת הגמרא אפילו תאמה דברי הכל, דבריו של רבי ענאי זה גם כמו חכמים וגם כמו חנניה. ונכון שפירה תקינו לי רבנן, באמת הוולד שייך לבעל, תקנו לו חכמים שהפירות של הבהמה, שזה הוולד, יהיו שלו. אבל הכפל על הוולד הזה זה פירה דה פירה. זה פירות מהוולד שהוא בעצמו פרי. זה לא תקנו לרבנן, זה לא תקנו לבעל, אלא זה לאישה. מבארת הגמרא כעת את הוויכוח בין חנניה לבין רבנן לעניין שפחת ולד שפחת מילוג. בישלמה לחנניה, הוא סובר שוולד בהמת מילוג וולד שפחת מילוג, שניהם זה נחשב פירות וזה של הבעל. היינו, דלוך הישינן למיטה. לא חוששים שהבהמה תמות ולא חוששים שהשפחה תמות. אז אם כן, הבהמה עצמה והשפחה עצמה הם הפירות, הם הקרן, הם הקרן, והוולדות זה הפירות. והוולדות הולכים לבעל. כי אם היו חוששים למיטה, אז הבהמה עצמה והוולדות שלה, הכל נחשב קרן. אם אנחנו חושבים למיטת הבהמה, אנחנו חייבים להבטיח שהאישה לא תפסיד את הקרן, אז גם הוולדות המומיות של האישה. רק מה? אנחנו לא חושבים למיטה, ולכן הוולדות נחשבים פירות. לפי דעת רבנן, הם חילקו בין ולד שפחה לוולד בהמה, מה הטעם שלהם? איך האישה למיטה? הם חושבים שהשפחה תמות, ואז לא יישאר הקרן של האישה, לכן הוולד של השפחה של האישה. אז אפילו ולד בהמת מילוג נמי לו, גם זה לא יהיה של הבעל אלא של האישה, כדי שהבהמה לא תמות ולא יישאר לאישה את הקרן. והיא לא חי שהיא למיטה, ואם הם לא חוששים שמה תמות הבהמה, אז אפילו ולד שפחת מילוג נמי גם יהיה של הבעל. למה הם אומרים שוולד שפחה שייך לאישה? מתרץ את הגמרא לעולם חכמים חי שהיא למיטה, הם חוששים שהבהמה תמות, ולכן ולד שפחת מילוג הוא של האישה. חושבים שמה שפחה תמות, ועד לא יישאר לאישה הקרן. אז אם ככה, למה בהמה לא חוששים שהיא תמות? אפילו אם יודעים שיכול להיות שהיא תמות, בכל זאת לא חוששים שהוולדות יהיו של האישה. שאני בהמה, שאפילו אם בסופו של דבר הבהמה תמות, יישאר קרן לאישה. מה הקרן? האור של הבהמה. דעיק האורה של הבהמה, שהאור הזה יוכלו לעשות ממנו כלים, יוכלו לעשות ממנו קלף, וזה יישאר הקרן. מכיוון שהאישה בכל מקרה יישאר לקרן מהבהמה הזאת, גם אם היא תמות, אז אנחנו אומרים שהוולדות נחשבים פירות, ובהם יזכה הבעל. אמר רב הונא בר חייא, אמר בשם שמואל, הלכה כחנניה, שוולדות, בן של שפחה ובן של בהמה, של מילוג, הבעל מקבל כי זה נחשב פירות. אמר רבה, אמר בשם רב נחמן, אף על גב דאמר שמואל הלכה כחנניה, בכל זאת מודה חנניה שאם נתגרשה היא יכולה לקפות את הבעל למכור את הוולדות של השפחה, נותנת דמים ונוטלתן את הוולדות של השפחה, מפני שכל זמן שהעבדים והשפחות האלה קיימים לה, זה שבח בית אביה, זה לה ולבית אביה לשם ולתפארת. כנראה היינו צריכים לחיות בתקופה ההיא, שאנשים היו להם עבדים ושפחות, שזה היה מין כבוד ושבח ותפארת למשפחה, שהעבדים האלה הם של המשפחה הזאת. הבאנו נקודה לעניין גוף ופירות, שהגוף של האישה והפירות של הבעל, בנכסי מילוג, שאמרנו שאם זה דבר שמתקלה, אז כולו של האישה, אין דבר כזה פירות, גם הפירות של האישה. אבל אם נשאר קרן, אפילו אם זה בסך הכל אור, כל הבהמה תמות, יישאר רק האור, אם נשאר משהו, יישאר משהו קרן לאישה, אז כל הוולדות נחשבים פירות. ועל פי זה מביאה הגמרא, אמר רב, אמר רב נחמן. אם הכניסה לו, לבעל, עז, כדי לאכול את חלבה, או כבש, רחל, כבשה, לגזתה, או תרנגולת לביצתה, או דקל לפירותיו. הפירות של הבעל. אוכל והולך עד שתכלה הקרן. למה? כי הקרן לא נגמר לגמרי. אם הבהמה תמות, יש את האור שישאר לאישה. אם התרנגולת תמות, יש את הנוצות שישארו לאישה. אם הדקל יתייבש, עדיין נשאר העץ. אמר רב נחמן, עוד בעניין הזה, אם הכניסה בנכסי מילוג בגד, איילי גלימה, פירה אבי, הפירות של הבגד, מה הם? זה שמשתמשים בבגד. מחסה בי, שהוא מתכסה בו, הבעל יכול להתכסות בבגד, מחסה בי והזילה דחל, יעד שהבגד נהיה בלוי. והבלעים של הבגד, זה הקרן שנשאר לאישה. שואלת הגמרא, כמן, כמו מי, אמר רב נחמן את דבריו? כי הייתנה דתניה, כמו התנה של הברייתא הבאה. אם האישה קיבלה בירושה קרקע על שפת הים, שיש בקרקע בריכות, שמהים נכנסים לאותן בריכות, והמים מתייבשים על ידי השמש, ונשאר המלח. וכן אם היא קיבלה ירושה קרקע שלוקחים ממנה חול לבניין, הרי המלח והחול זה פירות, והבעל מקבל את כולם, כי הם אף פעם לא נגמרים. ואם האישה קיבלה בירושה קרקע שיש בה בור שחופרים ממנו גופרית, פיר של גופרית, או קרקע שיש בה בור שחופרים ממנו צבע, מחפורת של צריף, אז רבי מאיר אומר שהגופרית והצריף הם כמו קרן, זה לא של הבעל, זה של האישה, כי הם עתידים להיגמר. וחכמים אומרים, גם הגופרית והצריף זה נחשב פירות וזה של הבעל, כי גם אם זה ייגמר, הקרקע עצמה נשארת לאישה. אם כן, מדברי חכמים שאומרים שאפילו שאם הבעל ישתמש בגופרית והצריף, לא יישאר לאישה כמעט כלום, בכל זאת זה נחשב פירות, כי האישה נשאר לה לפחות הקרקע, את הדעה הזאת סובר רב נחמן, כשהוא בא ואומר שהבעל יכול להשתמש עם הבגד שהאישה הכניסה לו בנכסי מילוג, אפילו שישאר לה רק הבלעים. במשנה הבאנו שלוש דעות לעניין פירות מחוברים לקרקע שנכנסו לרשותה של האישה. האם הם שייכים לאישה כמו קרן, כמו גוף הקרקע, או שהם שייכים לבעל כמו הפירות? לפי דעת רבי מאיר, זה שייך לאישה, ולכן את הערך שלהם קונים בזה קרקע, וזה שייך לאישה. לעומת זאת, חכמים אומרים שזה שייך לבעל, כמו פירות. רבי שמעון אומר, בחורה כמו חכמים. מקום שיפה כוחו בכניסתה הוא רק כוחו ביציאתה, מקום שהוא רק כוחו בכניסתה יפה כוחו ביציאתה. והבאנו במשנה את כל דבריו של רבי שמעון, ורק השאלה היא, דבריו של רבי שמעון, היינו תנא קמא, זה כמו דעת חכמים, כמו הדעה השנייה. במה הוויכוח? אמר רבא, הוויכוח ביניהם זה כמו שבמשנה ביארנו לעניין פירות המחוברים לקרקע בשעה שהיא מתגרשת, בשעת יציאה, זה איקה ביניו. לפי דעת רבי שמעון, הפירות של האישה, לפי דעת חכמים, הפירות המחוברים לקרקע הם של הבעל, כיוון שזה גדל ברשותו. אומרת המשנה, אם נפלו לה עבדים, קיבלה מתנה או ירושה עבדים ושפחות זקנים, שהם עושים כל כך קצת מלאכה, שלהחזיק אותם זה הוצאה יותר גדולה. הבעל יכול לקפות את האישה, למכור את העבדים, אם מכרו. ומהכסף שהם קיבלו, מהכסף שיקבלו, היא לקח מהן קרקע. והגוף הקרקע יהיה שלה, והבעל הוא אוכל פירות. הבן שמעמי גמליאל אומר, האישה יכולה לומר, אל תמכור את העבד הזה, אל תמכור את השפחה הזאת. לא תמכור, מפני שהן שבח בית אביה, כל זמן שהם קיימים הם לה, ולבית אביה לשם ולתפארת. כמו שרש"י מבאר. אם נפלו לה עצי זיתים ועצי גפנים, זקנים שכבר לא מוציאים פירות, הם מכרו ולקח בהם קרקע, והבעל הוא אוכל פירות. רבי יהודה גם בזה אומר, לא תמכור מפני שאין שבח בית אביה. אמר רב כהנא, אמר בשם רב, הוויכוח לעניין זיתים וגפנים זקנים, המחלוקת בין תנא קמא ורבי יהודה, מדובר דווקא כשהעצים נפלו בשדה שהיא שלה. אז אם כן, הקרקע בכל מקרה תישאר. לכן אומר רבי יהודה, שיכולה לומר, אל תמכור את העצים האלה. אבל אם העצים האלה גדלים בשדה שאינה שלה, אלא בעל הקרקע נותן רשות כל זמן שהעצים קיימים, שינקו מהקרקע שלו, דברי הכל, גם רבי יהודה מודה, שהבעל יכול לקפות שתמכור את העצים האלה. היא לא יכולה לעכב, למה? משום די ככה עלייה קרנה. כי ברגע שהעצים מתבלים, הקרן נגמר לגמרי. זה לא נקרא שבח בית אביה אם הקרן מתקלה, זאת אומרת לא יישאר כלום, כי ברגע שהעצים האלה יבשים, הקרקע כבר לא שלהם, אז לא יישאר שום דבר. מתקיף לרבי יוסף, הרי עבדים ושפחות זקנים, גם כן כשהם לא יכולים כבר להוליד, וכשהם ימותו דחיקליה, זה כמו שדה שינה של אדמיה, זה כמו גם דבר שיגמר הקרן ויתקלה לגמרי, ובכל זאת פליגי, בכל זאת רבן שמעמי גמליאל סובר, שהיא יכולה לומר שמפני שבח בית אביה, היא לא מעוניינת שימכרו אותה. אלא יתמר אחי יתמר, מה שרב אמר, הוא אמר כך, אמר רב כאן, אמר בשם רב, המחלוקת בין תנא קמא ורבי יהודה, זה דווקא בשדה שאינה שלה. אז לפי דעת חכמים, היא לא יכולה לעכב, משום שבח בית אביה, כי בסופו של דבר, כשלא יהיו את העצים האלה, לא יישאר שום זכר. זה לא נקרא שבח בית אביה, בדבר שמתקלה הקרן. אבל במקרה שהעצים עומדים בשדה שלה, דברי הכל, גם חכמים מודים, שלא תמכור, מפני שהעצים האלה הם שבח בית אביה. כי הקרן אף פעם לא יתקלה לגמרי, כי הקרקע בכל מקרה תישאר. לכן יש כאן שבח בית אביה, וכולם מודים שיכולה לעכב שלא ימכרו את אותם עצים. עד כאן דף אנטית.